ברשות הרב חזה, מה הבעיה? אתה רוצה שנסגור? ברשות הרב חזה, אני ברשות הקהל הקדוש, הנושא כפי שהוגדר בפרוספקט, סמכות וחברות למעמד ההורות בזמן הזה. קצת מסובך, אבל זה פשוט. יש שרב חזני הגדיר את זה יותר מאוד, האם אנחנו החברים או האבות ואימהות של הילדים שלנו. עכשיו, לשם הקיצור והנוחות במהלך השיעור, אני תמיד, חוץ מיותי מן הכלל, אומר אב ובן, אבל זה כולל גם אם ובת, או אם ובן, או אב ובת. כן, כלומר, ארבעת מערכות היחסים האלה כלולות, אלא אם כן יצוין במפורש אחרת, בביטוי אב ובן. כן, כך שזה לא מתוך העדפת אחד המינים, אלא זה מצד נוחות ההרצאה. לא רק את האמת, מאבק הדורות הוא דבר עתיק שאין כמוהו. הרבה ידוע שהורים וילדיהם אינם מסתדרים זה עם זה. נביא לכם דוגמה, למשל, ממסכת, מה שאומרת הגמרא ומובא ברש"י, על פרשת תזריע. אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה. והיא טמאה, כמעט יולדת, על בן, על בת, ואחרי תקופה של טומאה, היא צריכה להביא קורבן חטאת. רש"י מביא, מדוע אישה שילדה צריכה להביא חטאת? עולה אני מבין. עולה זה כדי להודות לקדוש ברוך הוא. חטאת? איזה חטא היא חטאה? אצל הנוצרים אפשר להבין, להביא ילד לעולם זה חטא. אצלנו שאנחנו אופטימיים, אז למה? אז אומר רש"י, דבר המפורסם, שבשעה שאישה קורעת ללד, היא נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבעלה, היא לא תביא יותר ילדים. והשאלה היא למה היא נשבעת? מה גורם לה השבוע הזאת? אז אישה אמרה לי שזה בגלל הכאבים. כן? ושזה כואב. זה כל כך כואב שלא רוצים לעבור את זה עוד יותר. אבל מה יהיה אם זאת לידה עם פידורל? או בהרדמה, אז מה, היא לא תצטרך להביא קורבן? אז צריך להבין כנראה דברי חז"ל אחרת. אני לא נגד ההסבר של הכאב, אם כי הוא לא כל כך משכנע אותי, אבל יש כנראה משהו עמוק יותר. כשאישה בהיריון, והיא מתהלכת לפנינו, אז כולם אומרים, מזל טוב, שהיא בשעה טובה, וכולם נחמדים איתה, מתעסקים בה. מדוע? העתיד מהלך לפנינו. אי חתיכת עתיד מהלך. אחר כך, אחרי 9 חודשים של ציפייה, של השתוקקות, הילד נולד. איפה העתיד עכשיו? הוא בעריסה. כן, הוא בעריסה, הוא בהווה. והיא מה היא? היא עכשיו הפכה להיות עבר. כלומר, הצלחת מאווייה זה גם היה פסילתה. כן? היא עכשיו דחויה אל העבר. ולכן יש תמיד איזשהו מאבק בין ההורים לבין הילדים, כי בעצם אתה בזה שאתה תופס מקום, אתה מבטל את מקומי. לכן יש מאבק. מאבק של הילד על תפיסת מקומו, על האוטונומיה שלו. יחד עם זה, יש מאבק של האם או של האב על המשך שלטונו. ולכן יש איזה רצון לבטל את זה. אפשר לומר, הרבה פעמים, אגב, בכל תחום זה ככה. כשאדם מצליח באיזשהו מבצע, הוא שונא הצלחה. דוגמה פשוטה, שוב קשורה להולדת ילדים, בספר שמואל, חנה, הנביאה, מתפללת שיהיה לה ילד. בסופו של דבר, האם כהן מתערב? הוא מברך אותה שיהיה לה בן. אומר, והשם אלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. אז כנראה בזכות התפילה של חנה והברכה של אלי, נולד שמואל. שמואל מגיע בגיל 3, 2.5, מגיע למשכן שילה, אלי מקבל אותו, רוצה להקריב את הקורבן שהביאו, מחפש איפה יש כהן, כן? מחפשים כהן כדי לשחוט את הפר, שמואל שהוא קטן שיק אומר, לא צריך. למה? שחיטה כשרה בזהר, לא צריך כהן.
הוא אומר לו, אלי, אתה צודק, אבל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. הוא רוצה להרוג אותו. ואז אומרת חנה, בי אדוני, אל הנער הזה התפללתי. זאת אומרת, אתה רוצה להרוס את ההצלחה שלך. יש, אפילו אצל בעלי חיים, אצל בעלי חיים זה יותר בולט, יש בעלי חיים שאוכלים את הגורים שלהם. מבחינת תת-מודע זה נמצא, זה נמצא במבחינת פסיכואנליטית. הילד הזה כזה מתוק, לאכול אותו. זה נכון. זה פרויד בעצם עלה על זה. כשאתה אומר את זה, אתה מתכוון ברצינות. אתה מתכוון לומר, צריך לאכול אותו, לבטל אותו. יש לכן מאבק לא פשוט. אחד מדרכי המאבק של ההורים לשם ההישרדות שלהם זה הפינוק. יש כידוע לכל יהודי מכל עדה שהיא אמא פולניה. האמא הפולניה באיזשהו שלב של חייה אומרת, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? מפני שנתת לו את הכל הוא מתנהג אלייך ככה. כי אין דבר יותר אכזרי מאשר לתת את הכל. אם אני נותן לך הכל, אני מוחק אותך, אני מועך את האישיות שלך, לא נותן לך מקום, אני לא מאמין לך, אתה זקוק לי, נכון? מותק שלי, אתה לא תסדר לבד, אני אבוא איתך לכל מקום. נו, אז הרסנו אותו. הדרך היחידה שיש במקרה כזה לילד איכשהו להציל את עצמו לכאורה זה למרוד. אז כאן יש ניסיון שלו, כלומר בדיוק באותה עמידה שהניסיון של ההורים זה לסלוח לבן על זה שהוא קיים ולתת לו את הזכות של קיומו, באותה מידה הבן צריך לסלוח לאבא על הניסיון שלו להשתלט עליו. זה בעצם שני מאבקים נגד היצר הרע שהם לא קלים, בגלל שהם מושרשים עמוק עמוק בטבע של האדם. מובן? טוב, אפשר עוד להאריך הרבה באנתרופולוגיה, בפסיכואנליזה, הרבה דברים נכתבו על זה, אני לא מחדש פה שום דבר, רק צריך להבין שהמאבק הזה בין ההורים הוא מאבק טבעי. אולי נביא בכל זאת מאמר חז"ל, לא מאמר של אנתרופולוג, מאמר חז"ל. בתפילת יצחק אבינו שהתפלל שאשתו תלד, כן? ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותהה רבקה אשתו. אז יצחק התפלל שהיא תהיה בהיריון. חז"ל אומרים גם היא התפללה, שהיה כתוב לנוכח אשתו, אז הוא בזווית זו והיא בזווית אחרת, כל אחד מתפלל. והתפילה של מי נענתה? ויעתר לו, כן? זה הקרב האחרון של נפוליאון, ויעתר לו. סליחה, בלבלתי ממקום אחר. ויעתר לו השם ותהה רבקה אשתו, שדווקא התפילה שלו נענתה ולא התפילה שלה, שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. כלומר, תפילתו של צדיק בן צדיק נענית יותר, היא הרי הבת של בתואל, בתואל רשע, ואילו הוא הבן של אברהם, אברהם צדיק, לכן צדיק בן צדיק תפילתו נענית יותר. לכאורה זה לא פייר, פרוטקציות, כן? לכאורה, אם כבר, נגיד שיש יותר זכות לצדיק, היצור את הפור, עד רבה, שצדיק בן רשע, תפילתו נענית יותר. אלא כנראה שהעומק הפסיכולוגי של המאמר הזה הוא, שאם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. בגלל שיש נטייה טבעית של האדם להיות הפך הוריו כדי לקנות את מקומו. טוב? כל זה כדי להראות בעצם שהמאבק הזה הוא מאבק רציני, והוא סופר את הנאיביות המקובלת האומרת שהיחס הטבעי בין הורים לילדים הוא יחס של אהבה, של הבנה וכדומה. זה לא נכון. יש התגברות על הטבע. למשל, יש מבחינה פיזיולוגית ידוע, כשאישה יולדת יש הפרשה של הורמון שגורם לה לאהוב את הילד. ידוע, מבחינה הורמונלית יש איזה שינוי בגוף האישה וזה גורם לאהוב את הילד. יש ריבוי אהבה. מדוע הקדוש ברוך הוא סידר שכך יהיה? כי אם לא, אז היא הייתה עוזבת אותו. פה אנחנו מדברים כמובן בתת מודע, כן? המודע הוא שונה לגמרי. המודע הוא בהחלט של אהבה והכרת טובה וכו'. אבל צריך לדעת שהמאבק הזה אכן קיים. לפעמים המאבק הזה גם צריך לבוא לידי ביטוי. יש מה שהגיל היותר מתאים לזה, יש שני גילים, גיל שנתיים וגיל 15. גיל שנתיים זה גיל הלא, כן? אתה רוצה לשחק? לא. אתה רוצה לא לשחק? לא. כן? רוצה שוקולד? לא רוצה. כן? לא. זה השלב הראשוני של קניית הזהות. לא צריך להיבהל, זה נורמלי. ויש שלב יותר מורכב, זה גיל 15. זה הגיל שבו אדם אומר לא, אבל בצורה יותר מעודנת, יותר ערמומית גם. לפעמים האדם הוא כזה ילד טוב שהוא לא עובר את השלב הזה. כל פעם אחת, אישה אחת בת 40 הגיעה אליי, אמרה לי, כבוד הרב, יש לי בעיה, אני עכשיו מרגישה, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש לי כעס על הקדוש ברוך הוא, איך להסביר את זה? אמרתי לה, היה לך מרד נעורים? היא אמרה, לא, הייתי ילדה טובה. אמרתי, אז הגיע הזמן. יש איזה זמן כזה. כן. באמת זה עזר לה. אמרתי להם, באמת, ברגע שאדם מבין מה הוא עובר, אז הוא יכול יותר, זה יותר ביד, הוא יותר שולט על הדברים. עכשיו, השאלה, מה צריך להיות הקשר בין האב לבן, זה אסור לטעות בדברים האלה, מסיבה פשוטה. למשל, הנקודה הראשונה, אם תראו את זה גם כעצה, יש לי קצת ניסיון בחינוך, ויש לי גם קצת ניסיון במחנכים. ואני ראיתי מקומות שבהם המחנך הצליח, ומקומות שבהם המחנך לא הצליח. הייתי אומר שאחד המרכיבים הראשיים בכישלון, זה כאשר המחנך איננו נותן אמון בחניך. כלומר, אני יודע הכל, אתה לא יודע שום דבר, אני אחנך אותך, אל תדאג, אני אהיה פה, תסמוך עליי. במילים אחרות, אני משדר לך, אם אתה תנסה לעבוד לבד, תיקשר. מה תהיה התוצאה? יבוא זמן, החניך, הבן, התלמיד, ינסה כן להצליח לבד, אבל אז הוא ירגיש בתת מודע שלו שהוא מחויב להיקשר. כי הרב שלי אמר לי שאני אקשר אם אני אלך לבד. אם אני אצליח, זה לא בסדר, זה מרידה. זה חוסר כיבוד אביהם. לכן, באופן תת מודע הוא גורם להכשלה עצמית. על מנת להוכיח שאבא, אמא, צדקו. יש סיפור, לפני 150 שנה אחד כתב, על ילד. כל פעם שהוא רוצה ללכת למלא את הקד מן המעיין, מן הבאר, אז תמיד האבא אומר, אל תיקח את הקד, אתה תשבור אותו. ותמיד יש ויכוח, בסוף הילד אומר, אתה יודע מה, לך, לך, נראה אותך. הילד לוקח את הקד ושבר. כי אמרו לו שהוא ישבור, אז הוא שובר. מובן? לעומת זה, הכיוון ההופכי לגמרי זה החינוך הבדואי. בחינוך הבדואי יש משהו נפלא. אני לא ממליץ על כל המרכיבים של החינוך הבדואי, כמובן, כן? אבל יש מרכיב אחד שכדאי ללמוד ממנו. ראיית כבשים. בדרך כלל, משפחה בדואית, מה שיש לה זה כבשים ועיזים. זה כל הרכוש של המשפחה. אם הרכוש הזה ילך לאיבוד, מחר בבוקר אין מה לאכול. מי שומר על העיזים? ילד, ילדה, בן 8. ילד שמונה. מאיפה הוא מוצא את הכוחות לעצור את כל האוטוסטרדה, להעביר את העיזים, לרדת מן הצוק בריצה? איפה הוא מוצא את כל הכוחות האלה? פשוט מאוד, סומכים עליו שהוא יעשה את זה, אז הוא מוצא את הכוחות לעשות את זה. כן? נותנים לו את האימון. לעומת זה, תיקחו ילד בן 14 מרמת אביב, מקום סיפטי, רמת אביב. ילד שלא יודע בכלל שיש עיזים בעולם, הוא חושב שהחלב זה, זה נולד בסקיות, שהסקיות בעציצים, זה מה שהוא יודע. אומרים לו, לך תראה עז אחד, רק אחד, לערב השעה. מה יקרה? ההורים יסתכלו מרחוק. לא, לא שחד וחלילה הילד יודע. אבל ההורים, מה, יותר טוב שאני אסתכל על מה שקורה. גם אם הילד לא יודע שבאמת ההורים נמצאים, אבל זה משודר אצלו, הוא יודע את זה. לכן, ואז היא תרוץ כמובן, ותקרא לשומר שלה, כי היא עצמה גם כן לא יודעת, היא תקרא לשומר ותפוס את האזו. בסדר? היא תגיד שזה משהו טראומטי, ולעולם לא צריך לנסות סרבה עם כאלה. כלומר, פה עשו, אז הייתי אומר שהנקודה הראשונה, כדאי לזכור את זה, האמון. האמון הוא בסיס. ואולי נעמיק קצת בנקודה הזאת. יש אחד מיסודות האמונה של היהדות, זה הבחירה החופשית. יום אחד הגיע אליי אמא אחת, מגיעת אליי אמא עוד, אני אעשה. הגיע אליי אמא, דומעת, הבן שלי עושה שטויות. אמרתי, באמת זה חבל. תגיד לי, איפה טעיתי? אמרתי, למה זה תלוי בך בכלל? אני המחנכת שלו, אז עשיתי טעות. אמרתי, את מאמינה בבחירה החופשית? כן, אני מאמינה. אז אם כך, גם לבן שלך בחירה חופשית, אז את לא אחראית עליו. אם את חושבת שאת אחראית על זה שהוא צדיק או רשע, אז יש סימן שאת לא מאמינה בבחירה החופשית. אמר, אז אני לא אחראית. אמרתי, לא, את אחראית על דבר אחד, לתת את המידע, את התנאים. כן, זה באמת חובתו של ההורה. ההורה צריך לתת תנאים מקסימליים כדי שהבן יבחר שלו בחוכמה ולא בטיפשות. אבל הבחירה העצמית שלו זה תלוי בו. אמרה האמא, תודה רבה, הרגישה יותר טוב, וגם הבן הצליח לצאת מזה. זאת אומרת, כי בן, כל זמן שאני משדר לבן, תראה, אני אחראי עליך, אז לא, אני לא אחראי על עצמי. התוצאה, למשל, זה אחד המוסדות ההרסניים ביותר מבחינה חינוכית הקיימים בחברה המערבית, זה בית ספר התיכון. בית ספר תיכון. מה רע בבית ספר תיכון? טוב, יש הרבה. אני, לא, באמת, אני לא נגד בית ספר תיכונים, אבל אני נגד נקודה אחת. יש חוק חינוך חובה. כלומר, הבן שהוא כבר בעל הכרה עצמית מפותחת, הוא כבר ב-15, ב-14. הוא כבר חבר מצווה. הוא שם בגלל שהוא חייב להיות שם. אז אפילו אם זה ילד מתוק שבמתוקים, הצדיק שבצדיקים, אבל אמרו לו בעצם, אנחנו לא שואלים אותך אם אתה רוצה להיות פה או לא. התגובה האינטואיטיבית היא, אתה המורה, מכיוון שלא ביקשתי מה אותך, גם אם אתה מורה טוב, אני מבקש שתשתדל לעניין אותי. כי אם לא תעניין אותי, אני אפריע לך. זה מה שיהיה לעשות פה. אם לא תהיה מרתק, אני מנעים בחוץ. לא תרתק אותי, אין לי שום סיבה לא להפריע לך. או לשים עליך פס. לשחק שחמט עם החבר שלי. כן? חדומה. שהרי לא נתנו בי אמון. אם חוק החינוך לא היה חובה, היה לומד בתיכון מי שזוכה בכך. מי שזוכה, אז הוא בא בי שהוא רוצה. זה כל ההבדל. זה נקודה ראשונה. כן. לא דיברתי על חופש. לא דיברתי על חופש.
לא,
אמון. זה לא. מה יהיה? אז אנשים לא ילמדו. ילכו לעבוד. אז מה? ילכו לעבוד. בלי השכלה אפשר לעבוד. אז הוא ירצה לעבוד, אז הוא ירצה להתקיל. מכיוון שהוא ירצה לעבוד, אז הוא ירצה להתקיל. הוא עדיין מה? מי אמר לך? כי אתה לא נותן בו את האמון. מאחר ואתה החלטת שהוא לא שולט ביצריו, לכן הוא באמת לא שולט בהם. רוב הילדים הם בחוק חינוך חובה. הם בחוק חינוך חובה. מה שאין כן חברה עתיקה שבה לא היה חוק חינוך חובה, בגיל 15 אדם היה כבר בוגר. אני מדבר פה על מבנה האישיות. איזה מבנה אישיות היותר בריא ואיזה לא. אני חי יותר מזה. היום אתה לוקח אדם עד גיל 18 ואתה ממשיך את הילדות שלו בצורה מלאכותית. בגיל 18 אתה נותן לו נשק ביד, אתה נותן לו טנק, אתה נותן לו את הזכות להרוג מישהו. מעולם לא הספיק לקנות בגרות. לך תתפלא שאחרי שהוא גומר את הצבא, הרצון היחיד שיש לו זה להסתובב בעולם. זה חלק מתוכנית החיים של ישראלי נורמלי. אחרי שהוא גומר סיירת, הוא הולך קצת להודו או לדרום אמריקה עד שיתחיל הסמסטר. אני לא בטוח. לא. בסופו של דבר אנחנו מייצרים חיילים מרובעים, ולכן הם חיילים טובים. זאת אומרת, אחד המקומות הבעייתיים בצבא, אני לא רוצה להסתדר עם הצבא, אבל זה בית הספר לקצינים. כן? מה שמלמדים היום את הקצין זה איך להיות שטנץ. איך להיות בדיוק כמו כולם. שטנץ. להיות בדיוק כמו כולם. וכל אנשי הפוליטיקה שלנו, שהם אלופים לשעבר, יש להם חשיבה שטנצית בצורה מדהימה. ולכן אסור להם להניג מדינה. אני רוצה לענות. צודק. אם ילד לא ירכוש, אני רוצה לחזור על שאלתך כי לא כולם שמעו. איך ילד יגיע להייטק אם הוא לא ירכוש מידע בכמות מספקת? תשובה, הוא לא יגיע להייטק אם הוא לא ירכוש מידע במידה מספקת, ולכן מי שירצה להגיע להייטק באמת ילמד. פשוט מאוד. זה הבדל אגב בין ישיבה או חינוך על תיכוני לבין חינוך תיכוני. שים לב שכל אלה שעשו בעיות משמעת עד כיתה י' ב' מגיעים לאוניברסיטה או לישיבה, כבר לא עושים בעיות משמעת. מה ההבדל? שם הם היו בי השכיחו אותם, שם הם, ופה הם נמצאים בי השם רוצים. זה כל ההבדל. פשוט מאוד. זה הכרח שאני מחליט להשתעבד לו. זאת אומרת, אני מרגיש לפחות שאני רוצה להוציא את ה-BA. טוב, אז מכן זה, עכשיו כמובן שלא דיברתי, אני חושב שזה טוב הייתה השאלה שלך, לא דיברתי כלל על חופש, זה משהו אחר לגמרי. אני דיברתי על אימון. ונראה לי שברגע שאנחנו נחזור בתשובה מהבחינה הזאת, ייתכן מאוד שחלק גדול מן העבודה של החינוך, של ההוראה, באמת יעשה, יתוקן. עכשיו, השאלה היא, וכאן הייתי רוצה להיכנס לאובי הקורה של השאלה שבה פתחנו את הערב הזה, האם אני צריך להיות החבר או האבא של הילד? האם אני צריך להפגין סמכות או ידידות? שאלה זו, מי אמר את זה? יש לך כבר תשובה, אז למה את באה לשמוע את ההרצאה שלי? עכשיו, שאלה זו מקורה בחברה האמריקאית. החברה האמריקאית בתחילת המאה ה-20 התרגלה לחינוך נוקשה. זה יצר, זה הטקסט של החינוך האנגלי, יצר טראומות. הדור שאחרי זה אמר, אנחנו רוצים חופש, אנחנו נחנך את הילדים שלנו אחרת. ואז בחברה האמריקאית ההורים, לפחות בשנות ה-50-60, החליטו להיות החברים של ילדיהם. הדבר הזה הוא כמובן אסון. וזאת למה? לבן שלי יש 15 חברים מהכיתה. יש פה חברים. עכשיו, אם אני אהיה החבר שלו, אז יש לו 16 חברים. אבל אני גדלתי ממנו את האבא. זאת אומרת, האבא או האמא, זה היצור היחיד המהווה איזושהי מערכת התייחסות בעולמו של הילד. יש, איך לומר, סולם ערכים שאפשר לקבל או למרוד בו. ואני יכול להגיד, ההורים שלי מחנכים אותי כך וכך, אני מקבל, או אני לא מקבל. אבל יש נקודה, איזשהו ציר שמסביב לו אני סובב. וברגע שהאבא שלי הוא חבר, אז הוא שמט ממני את הציר הזה. אין לי קרקע, אין לי בסיס יציאה. ואז אני בעולם שמהר מאוד מתברר כחסר משמעות. עולם שבו אינני יודע בכלל על כיוון. כי גם אבא שלי לא יודע על כיוון. הוא ילד כמוני. לכן, שלמה פה נעשה איזושהי עבודה הרסנית של החינוך האמריקאי, וזה חדר במידת מה, וכמובן באיחור למדינת ישראל, כי אנחנו תמיד טועים בטעויות של הגויים 30 שנה אחריהם. זה עיקרון, כן? אתם רוצים לדעת מה יחשבו בישראל בעוד 30 שנה, תיסעו עכשיו לאמריקה. כן? כשכבר הם יגמלו מהטעויות, אז יתחיל את זה. אם אתם רוצים לדעת קצת להיגמל מהטעויות של היום, תראו היום אצל הגויים איך מתייחסים. זה פתרון. יש מחלוקת, לכאורה, בין שיטתו של זיגמונד, שיטתו של זיגמונד פרויד, לבין דברי חז"ל. פרויד אומר שהדמות של האבא היא זו שיוצרת בבוא הזמן את הדמות של אלוהים. כלומר, מה שאתה חושב על אבא שלך, זה מה שאתה חושב על אלוהים. אם אבא שלך היה סמכותי, אז אתה חושב על אלוהים סמכותי. אם אבא שלך היה רע, אתה חושב על אלוהים רע, וכדומה. חז"ל, בעקבות התורה, אומרים בכיוון ההפוך, הם אומרים דבר כזה: מה שאתה חושב על אלוהים, זה מה שאתה צריך לחשוב על אבא שלך. כבד את אביך ואת אמך, זה בבן אדם למקום. זאת אומרת, שפרויד והתורה אמרו אותו דבר, השאלה מאיזו זווית. אבל יש פה נקודה רצינית: היחס אל המוחלט עובר דרך האב והאם, לכן אסור לשמוט את זה מן האדם. יש סיפור במסכת קידושין מפורסם על כיבוד אב ואם. זה הסיפור על הגמרא שואלת: עד היכן כיבוד אב ואם? אין בעיה, תלמד מגוי. יש גוי נוכרי בשם באשקלון בשם דמה בן נתינה. מה קרה? זה שאני משתעל, זה לא בגלל הקור, זה בגלל אלרגיה, אז לא להיבהל. ואני מבקש ממחילה לכם. דמה בן נתינה, שאלו את דמה בן נתינה, כלומר דמה בן נתינה היה גוי, והיה לו אבא, היה לו אבן יקרה למכור. יום אחד חכמי ישראל ביקשו להשלים אבן שחסרה מן החושן, הלכו לדמה בן נתינה כדי לקנות ממנו. אמרו לו: אנחנו מוכנים לתת הרבה כסף. אמר להם: אני לא יכול, כי המפתח של המחסן שבו האבן הזאת נמצא תחת הקרית שאבא שלי ישן עליה, אני לא יכול. יהיה מוכן להפסיד הרבה כסף. אגב, זאת ההוכחה שהוא היה גוי, כי אם זה היה יהודי, אז האבא היה צועק עליו, כן? על זה שהוא לא העיר אותו. אבל הגמרא מספרת שאחר כך היה לו שכר, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, ואז הוא מחר בעוד יותר כסף ממה שהוא רצה למכור את האבן וכו'. ככה נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו. ככה מסופר בבבלי. אבל בתלמוד הירושלמי יש המשך לסיפור, וההמשך לא הובא בבבלי כנראה מסיבות פדגוגיות. אבל בירושלמי כתוב כך: שכאשר מת אביו של דמה בן נתינה, הוא לקח את האבן שאבא שלו היה יושב עליה ועשה אותה עבודה זרה. כלומר, אנחנו יודעים כיבוד אב ואם מגוי עובד אלילים. אבל דבר מאוד מעניין, היחס שלו אל האלוהות עובר דרך האבא. זה נקודה משותפת. לכן לא צריך האבא לזכות ביחס. עצם העובדה שאני אבא שלך ואני שותף במעשה בראשית ביצירתך, זה מחייב יחס כזה של נברא אל בורא, כביכול, של סוף אל האינסוף. ברגע שהנקודה הזאת ברורה, אז כל החיים כולם מקבלים משמעות. זה לא אומר שאני צריך לקבל כל מה שאבא אומר, אבל זה אומר שיש לי איזשהו ציר יחס. למשל, יש, בהלכה יש הלכות כיבוד אב ואם. אין הלכות אהבת אב ואם. כלומר, אני צריך לאהוב את אבא שלי כמו שאני אוהב כל יהודי, אבל אין לי מצווה מיוחדת לאהוב אותו יותר מכל אדם. אבל הכבוד צריך לתת, המורה צריך שיהיה, ויש ביטויים הלכתיים לכבוד ולמורה. אולי כדאי קצת לשים לב בהלכות כבוד, למשל, מה הן הסעיפים של כיבוד אב ואם. הגמרא אומרת: מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא. אבא שלי מבקש ממני קוד קפה, אני מחויב, דין דאורייתא, להכין לו קוד קפה. הכנתי קוד קפה, הבאתי לו, ואני אומר לו, אבא, 5 שקל. זה בסדר או לא בסדר? לפי ההלכה זה תקין לחלוטין. לפי ההלכה זה תקין לחלוטין. לא, 5 שקלות. כן. זאת אומרת, שקלות. כן. זאת אומרת, המאכיל הוא משקה משל אב, לא משל בן. יש בדיני צדקה, אם האבא נזכר כזה משהו אחר, יש לו קדימה על עניים אחרים, אבל זה בדיני צדקה, זה לא בדיני כיבוד אביהם. זאת אומרת, יש פה דרישה ליחס מלא, ויותר מזה, אם כדי להביא כוס קפה בגלל זה אני אפסיד הרבה כסף, אני צריך להפסיד את הכסף הזה, אבל על עצם הקפה עצמו מגיע לי תשלום. לא חייבים לבקש, כן? לא חייבים. אבל זה יכול להיות במערכת כזאת של שפה יש כבוד וגבולות. ילד שלא חינכו אותו לכבוד הוא ילד אומלל, כי הוא עזוב בעולמו לבדו, הוא לא מחויב כלפי שום אדם, אז הוא יתקן. זה שם מה שההורים מזכים אותו בגבולות. ילד זקוק לגבולות, הוא צריך לדעת מה מותר ומה עשו. וכאן זה ייעוץ, כמה פעמים צריך להגיד לילד שדבר מסוים הוא אסור? מה? פעם אחת בלבד. מדוע? אם אתה אומר יותר מפעם אחת, הפעם הראשונה זה כדי לתת את האינפורמציה. הפעם השנייה, אם אתה חוזר על הפעם השנייה, אז אתה בעצם אומר, הפעם הראשונה זה היה סתם. אל תתייחס למה שאני אומר לך פעם ראשונה. רק בפעם העשירית תתחיל לשים לב. ברור? זה יכול להיאמר בר? כן, מה זה חדש שני? זה לא צריך להיות בקר. ברור, אבל צריך שהאינפורמציה צריכה להינתן. ותאמין שברגע שנתת היא עברה. אף על פי שהוא עושה כאילו אינו יודע, בוודאי שהוא יודע, שהרי אמרת לו. מה? פעם אחת לכל החיים. יש בדיוק כזה, אמרתי לך כבר 1,000,000 פעמים שלא להגזים. יש לו סתירה פנימית, כן? אם הוא עושה מה שאסור לו לעשות, יש סנקציות. אבל מה היא הסנקציה? בואו נזכיר, בואו ניקח דבר לא מעולמנו. אני מדגיש, הדוגמה שאני אביא היא לא מעולמנו, אבל היא יכולה לשמש דוגמה. דוגמה לאדם שבעוונותינו הרבים רואה טלוויזיה, ולכן אמרתי שזה לא בעולמנו. והוא מאוד אוהב למשל לראות ספורט, הוא מאוד אוהב, והוא מאוד אוהב את משחקי הכדורגל, מאוד. כל פעם שאחרי יום עבודה מפרך סוף סוף הוא יכול לראות את המשחק, בדיוק אז הילד עומד מול המקלט ומפריע, נכון? אז כל פעם שזה קורה הילד חוטף סטירה, וגם לכן זה לא בעולמנו, והוא בוכה ועושה שטויות ומפריע וכו'. את הסצנריו הקבוע. סימן שמה רוצה הילד? לא, הוא רוצה סתירה. זה ההוכחה שכל פעם הוא עושה את מה שצריך כדי לקבל. אז מהו הפתרון במקרה כזה? לתת לו נשיקה, להגיד בבקשה תעמוד מול המקלט. לא, לא, אתה לא מספיק מפריע, יותר. אז הוא רואה שהוא לא משיג את מה שהוא רוצה, אז הוא עושה משהו אחר יותר יציאתי. מה? אז הוא לא יקבל. תמיד צריך לשבור את מעגל הקסמים. מעגל הקסמים הוא שתמיד יש תבנית התנהגותית שחוזרת על עצמה, אז צריך להבחין בתבנית ההתנהגותית שחוזרת ולעשות ההפך מהצפוי. מה? הוא רוצה תשומת לב, בבקשה, מגיע לו, רק הוא צריך ללמוד שלא בדרך הזאת הוא יקבל אותה. יש דרכים אחרות, לגיטימיות יותר, הוא יחפש אותן. אני זוכר פעם הייתי, אספר לכם חוויה אישית, זה בא לי סיפורים היום, לא יודע למה. פעם ישבתי אצל חבר בביתו. האישה לא הייתה בבית, והוא היה צריך להישאר בבית כדי לשמור על הילדים. כל חמש דקות האבא אומר לי, רק רגע סליחה, הלך לחדר להשכיב את הילדים שהשתוללו. וכל כל כמה דקות, חזר. אז אישה אמרתי לו, תראה, רד מזה, אני אטפל בזה. הלכתי, אמרתי, ערב טוב ילדים, בואו נבלגן את החדר. אז תקעו עליי ככה. בלגלו את החדר. אמרתי, יפה מאוד, בלגלתי יפה מאוד. בואו תחזירו אותו לסדר, תחזירו אותו לסדר. תלכו לישון, הלכו לישון. לא. היה, דיברתי במשך שעה עם החבר שלי. לא, הם קיבלו את ההפך. הם קיבלו את ההפך. פשוט מאוד. לא, אותו דבר. אותו דבר. לא משנה. כן. לכל דבר, אני חוזר על השאלה. השאלה הייתה, יש שיעורים שהילד צריך לעשות והוא לא עושה שיעורים. מה אתה עושה? לכל מעשה יש תוצאה. למשל, אתה לא רוצה לעשות שיעורים, אל תעשה. אבל אתה גם לא תראה טלוויזיה, זה גם לא בעולמי. כן? שום זה עובד מצוין. עובד מצוין. עכשיו, אז מה יקרה? אז הוא לא יעשה שיעורים. בסדר. אז הוא לא יעשה שיעורים. הוא אחראי על גורלו. פשוט מאוד. מה הבעיה יש לכם? הרי, איך אמר פעם הרב שלמה אבינר על מכות לילדים? מילא אם זה היה עוזר. אבל צריך, מקרבו על לומר, אני מצפה ממך לעשות שיעורים, ואני מצפה שאתה תעשה את זה מעצמך. ניקח דוגמה פשוטה אחרת. הילד איננו רוצה לקום לתפילה. הוא לא רוצה לקום לתפילה. אז יש כמה אפשרויות. האפשרות, או נגיד אחר, לפני התפילה, אני רוצה להגיד דוגמה יותר פשוטה. הילד איננו אוהב פשטידת קישואים. אמא עבדה, עשתה פשטידת קישואים. הילד מקבל בצלחת, אומר, אני לא אוהב את זה. התשובה המוטעת היא, תגיד, האמא תגיד, אבל זה טעים, פשטידת קישואים. זה חמור מאוד. כי מה הוא חושב הילד? הוא אומר, היא משוגעת. וזה נורא. זה נורא שילד יחשוב שאימו משוגעת. יש אפשרות אחרת. שהילד יאמר, היא צודקת. זה אימא. אז אני משוגע. עוד יותר גרוע. אתם מבינים? איזה דבר תמין. איזה השלכות יש. אז מה צריך לעשות? הוא לא רוצה לאכול. יש בדרך כלל אסטרטגיה שונה בין האבא לבין האמא. אז התגובה צריכה להיות אחת מן השתיים. בדרך כלל זה תגובת האב ותגובת האם. תגובת האב היא, זה מה שיש לאכול, זה הכסף שהרווחתי, זה מה שיש לאכול. אפשרות שנייה, מצויה אצל האמא, טוב, אז נעשה לך משהו אחר. זה לא משנה. שתי האפשרויות האלה עקפו את הטעות. אני לא טענתי שזה טעים. נקודה. אתה לא אוהב את זה? שאלה מה עושים עם העובדה שאתה לא אוהב את זה. אין? אפשרות אחת זה הפעלת הסמכות, אתה תאכל כי זה מה יש. אף אחד לא שאל אותך אם אתה אוהב את זה או לא. אבל לפחות יש פה כבוד לעולמו הפנימי של הילד. אני מכבד את העובדה שאתה לא אוהב. חשוב. אבל מכיוון שיש לי סמכות של אבא, אתה תאכל כי אתה לא צריך לאכול רק דברים שאתה אוהב. כי במהלך החיים שלך אתה תיפגש עם הרבה דברים שאתה לא אוהב. אז מה? סליחה, כמבוגר אני אוכל הרבה דברים שאני לא אוהב. כן, באופן מטאפורי, אני אוכל מסכים. זאת אומרת, לא, אבל צריך לדעת, זה חלק מהחינוך, שאדם ידע להתמודד עם העובדה שלא הכל נעים. זה חשוב מאוד הדבר הזה. כי ברגע שאדם רוצה שהכל יהיה לו נעים, אז לא שזה לא נעים, הוא לא יודע איך להתמודד. ודאי, אני אספר לך על סיפור שקרה לפני 5 שנים. בחורה אחת במכון אורה שבו לומדים יהדות לבנות אמרה לי, זה היה בחורף, שבת שעברה החשמל הלך לנו בדירה של הבנות ואז לא היה לנו אור, וגם הפלטה לא עבדה אז האוכל התקלקל, אז לא היה לנו אוכל, וגם החימום לא עבד כי זה חימום על חשמל. אז ישבתי בחושך רעבה ובקור, וכל הזמן חשבתי, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שכך יצא את השבת. עד כאן דברי קודשה. ואני אמרתי לה שזה טעות מה שהיא אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהיא תעבור ככה את השבת, אז הוא לא היה פוסק להלכה שאסור להרים את המתק, אלא ברור שזה טוב ששבת יהיה נעים, שיהיה חם וטעים ואור, אבל כדאי שפעם אחת בחיים תעברי את החוויה הזאת שהשבת תהיה לך קשה, כי אז זה מברר שכל פעם שהשבת נעימה זה לא מתוך אגואיזם והדוניזם שאת עושה את זה, אלא באמת לשם שמיים. זה מרומם את האכילה הנעימה לאידאל, נכון? אז אם אדם לא עבר קושי, אני פשוט מונע ממנו את ההתפתחות שלו. לכן זה טוב שילד יקבל את זה שהוא צריך לאכול דבר שלא טעים לו. מי שואל אותך בסדר? מה? לא משנה, תדע לך, אתה לא יודע, האוכל זה הדבר המרכזי ביותר בחייו של ילד. אצלך לא, אבל אצל הילד כן. זה דבר הכי טוב. למה לא? כי זה מה שיש, מה אתה רוצה? זה מה שיש. אה? אני אגיד לך משהו, רגע, כל זמן שאת חושבת שזה יעשה לו סיוט, אז זה יעשה לו, בוודאי, בגלל שאת חושבת שהוא מסכן נורא, אז הוא באמת מסכן נורא, כי הרי הוא נענה לציפיות שלה, ציפייתך זה שהוא יהיה מסכן, אז הוא באמת מסכן, יש כולה סמדתק כמו זה. זה בכלל לא משנה. ואם אין? אבל אם אין? לא! ואם אין? אם אין פתאום? אין פתאום לסירתי, מה עושים? אין! אם אין? אם אין? קורה שאין! ואין? מה עושים? זה עושה? לכן, אני חושב במקומה, הייתי שמח. איזה יופי, הייתה לנו שבת תפוקה, זאת הייתה הזדמנות להוכיח שאני עובדת לשם שמיים, ומכאן ואילך זה נותן ערך לכל השבתות הנעימות שלי. איזה יופי שנפסקה השבת. כן? צריך לארגן דברים כאלה. אולי. כן. עכשיו, נתקדם קצת. הילד לא רוצה לקום לתפילה. לא רוצה לקום לתפילה. בא המורה בממלכתי דתי, נותן שיעור, אומר, ילדים, רציתי לומר לכם שהתפילה זאת הנטייה הטבעית של הנפש. האדם משתוקק לאלוהים והוא רוצה להתפלל. זה בדיוק כמו עם הפשטידת קישואים, כן? אותו דבר. אז יש פה, וזה הרבה יותר חמור, כי זה כבר סמכות, סמכות רוחנית שאומרת את זה. הרי זה לא נכון, כי אם זה היה נכון שהטבע שלי זה להתפלל, אז הייתי בבוקר כמו כפיץ יוצא מהמיטה. ולא רק הדתיים, כל החילונים על פני כדור הארץ היו עושים את זה. אנחנו רואים שזה לא כך. אנחנו רואים שרוב בני אדם אינם מתפללים, ושרוב המתפללים גם לא מתפללים. על סימן שלא רוצים להתפלל. אז אל תספר סיפורים. הנפש מתנגדת לתפילה. זאת האמת. כי הנפש היא נוטה אחרי הגוף ואחרי החומר. הנשמה, זה משהו אחר. מצד הזהות העליונה שלנו, אנחנו אכן דבקים במצוות וכו'. אבל זה לא הטבע הראשוני של האדם. אז אם הפדגוג יאמר אנחנו רוצים להתפלל, שוב אנחנו יוצרים את אותו קונפליקט. או שאני אחליט שהפדגוגי לא מבין שום דבר, ולכן אני מחליט להיות חילוני, כי זה הרבה יותר נורמלי, אני מרגיש שזה לא נכון משהו. או שאני באמת לא בסדר, ואז אני חי עם רגשות אשמה לכל אורך החיים. אבל אני אגיד את האמת, טבע האדם מתנגד למצוות. המצוות הן אלוהיות, לכן הן באות ממקור עליון יותר מהנפש. ולכן, יש יצר הרע לא לעשות אותן. התוספות אומרים את זה. התוספות אומרים, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, מפני שמי שמצווה יש לו יצר הרע שלא לעשות. אז קודם כל תקבל את העובדה שיש לך יצר הרע. ואתה, כשאתה בא לחנך את הבן שלך לקום לתפילה, תגיד לו, זו מה זה שוב פעם קרה, עם תלמיד שהגיע לרב שח, זכרת לי כברכה. אמר לו, כבוד הרב, לא מתחשק לי ללמוד תורה. אמר לו הרב שח, גם אני לפעמים לא. אז מה, אז חייבים. אני חושב שזו תשובה נפלאה. גם אני לא. מה זה קשור לעניין בכלל? כן, אז זה יבא, ותרגילנו בתורתך, בסוף אתה גם תזכה לטעום את הערך של הדבר. כן, בסוף אתה תשתוקק לתפילה. כן, כי יש הערת נשמה באדם שדורשת ממנו את הדבר הזה. יש עוד דבר שכדאי, וזה לגבי הציבור הדתי, יש אולי להוסיף פה נקודה, כדאי לעבוד דוגמה אישית לצעירים. גיל תיכון. שאל את הרב, איך מחנכים לתשובה בחודש אלול? אמר הרב, הרב צבי יהודה, זה לא בעיה. שהרבנים יעשו תשובה. פשוט מאוד. לא צריך לחנך לתשובה, תעשו תשובה. הדוגמה האישית היא כמובן מהווה ערך מהרבה יותר גדול מכל דבר. יש עוד מרכיב במאבק הזה. וכאן אני רוצה לחזור קצת לתקופת אבות האומה. אברהם, יצחק ויעקב, יוסף. אנחנו רואים שהתורה מספרת באופן עקבי איזושהי טעות חינוכית של האבות. זה מעניין. האבות היו, אי אפשר בכלל להשוות את עצמנו אל האבות. ויחד עם זה התורה מלמדת אותנו דרך גם טעויות חינוכיות, כמובן במדרגה יותר גבוהה משלנו, אבל יש משהו ללמוד משם. אברהם היו לו שני בנים, ישמעאל ויצחק. ישמעאל היה דומה לו, יצחק היה הפוך לו, כידוע. כי אברהם היה מידתו מידת החסד, גם ישמעאל מידתו מידת החסד. זה חסד של קדושה וזה חסד של טומאה. כן, גזל ועריות, זה סוג של חסד. מה זה חסד? ביטול הגבולות. אבל הם תומים מבחינת האופי הבסיסי הטבעי. יצחק היה צדיק, צדיק כמו שאברהם היה צדיק, אבל צדיק של מידת הדין. והיה קשה לאברהם אבינו לקבל את העובדה שההמשך שלו, המשך התוכנית הרוחנית שלו, תתקיים דרך אדם שמידתו הופכית לו. לכן אנחנו רואים בתורה איזושהי חיבה מיוחדת, איזושהי נטייה יתרה של אברהם לכיוון ישמעאל. עד שהקדוש ברוך הוא שם שמה גבולות, אומר, רגע, גרש אותו. לא בסדר, יש, זה סיפור ארוך, כן? אי אפשר לחזור עכשיו, זה לא לימוד תנך, אבל אפשר לראות שזה לקח זמן לאברהם אבינו לקבל את זה. אצל יצחק אבינו אותו דבר. אגב, לפני כן, למה באמת אברהם יש לו שני בנים כאלה? כי כל אחד צריך להיות שונה מאבא. אז מי שיש לו תכונה של חסד כמו אבא, צריך להיות רשע, אם האבא הוא צדיק. אם השני רוצה להיות צדיק, אז הוא צריך להיות צדיק באופן הפוך. מי זה צדיק? גם ליצחק אבינו יש שני בנים, יעקב ועשיו. עשיו דומה לו מידת הדין, אז הוא אוהב אותו. טעות, צריך לאהוב את יעקב. ליעקב יש הרבה בנים, אחד שדומה לו, אלה תולדות יעקב יוסף, שדומה יותר מכל הבנים ליעקב. טעות, היית צריך לאהוב את יהודה. יוסף יש לו שני בנים, מנשה ואפרים, מנשה דומה לו. טעות, צריך לאהוב את אפרים. כלומר, אחד הניסיונות של ההורות זה לקבל את זה שההמשך בא דרך השונה. ולכן אל תנסה להטיל על הילד את החלומות המתוסכלים שלך. מאוד רציתי ללמוד רפואה, אבל לא קיבלו אותי, אז הלכתי להיות חשמלאי. אבל הבן שלי יהיה רופא. אוי ואבוי,
הבן שלך יהיה מה שהוא רוצה להיות, מה שמתאים לא. לא מה, הוא לא, אין לו, אין לו מחויבות כלפיך להיות ההגשמה של חלומותיך. צריך לקבל את זה. בדרך כלל, אגב, אם אתה דורש את זה, זה לא יהיה. מעניין, תבין, יש בפסיכואנליזה, יש מה שנקרא תסביך אדיפוס, מכירים? אז בלי להיכנס לשורשים העמוקים של התסביך הזה, נגיד, עובד פשוט, האב מסתדר יותר טוב עם ביתו מאשר עם בנו. האמא מסתדרת יותר טוב עם בנה מאשר עם ביתה. מסביר המהר"ל מפראג, מדוע? מאחר והבת היא הופכית לאבא, לכן הם משלימים זה את זה. לכן הקשר הוא קשר עצום. מה שאין כן, הבן הוא אב נוסף, הוא עתיד להיות אב נוסף. אז יש תחרות. לכן יש איזשהו מאבק. יש איום. האבא מרגיש מאוים על ידי הבן. הוא עתיד להיות כמוני. לכן אמרה התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק מאשתו, והיו לבשר אחד. נו, ואחרי זה, אחרי שעזבת, עכשיו תבקר בבית. אחרי שהבן הוליד, אז כבר יש מערכת אחרת לגמרי. יש כבר פיוס, יש כבר קשר. זה סבלנות, כן? אתם יודעים, הרב אברהם רמר, שדיברתי עליו מקודם, כשהיה ילד, כשהיה לו תלמיד שהיה משתולל, עושה שטויות בכיתה, היה אומר, תראה, אתה בשלב השלישי של מרד הניעורים לפי פיאז'ה, אז מה אני אעשה? אני מקבל אותו כמו שהוא. אתה מקבל, זו די עובדה. תראה לכם דוגמה, למשל, הורים, בריא שיש ידוע, כשילד מתחתן, זה הנקודת המשבר. מה, הוא מתחתן? אני גידלתי אותו עד עכשיו. ועכשיו יש אחת שהוא הכיר אותה רק לפני שעה וחצי, והיא לוקחת אותו? מי היא בכלל? זו טענה רגשית שקיימת, זאת אומרת, אי אפשר לא להתמודד עם. ופה יש כל אחד עם מלחמת היצר שלו. האבא צריך, או האבא או האמא, צריך להכיר בזכות של הבן להיות עצמו, והבן צריך להכיר בזכות של האבא להיות עם יצר הרע. הם צריך להכיר בזכות של היצר הרע. למה אתה דורש מההורים שלך להיות צדיקים? מה, גם אתה לא צדיק, אז מה אתה רוצה מהם בכלל? וכאן זה נקודה חשובה, אני חושב, בכל בעל סמכות יש איזושהי סכנה במילאוך, במילאוך האבא או הרב. מה זה מילאוך? זה לומר, אתה מלאך. כבודו הוא בשבילי מלאך אלוהים עלי אדמות. עם עיניים בורקות אומרים את זה. יש בעיה באמירה הזאת. מה הבעיה? אני בעצם, באיזשהו מקום, בתת מודע שלי, אני יודע באמת שאתה לא מלאך. אני יודע שאתה לא מלאך. זאת אומרת שאני, זה פה דבר מושחת. אני מחכה לך בפינה. כדי, ליום שבו יתברר שאתה באמת לא מלאך. ואז אני אוכל לבוא אליך בטענות ולומר, אכזבת אותי. חשבתי שאתה מלאך. אל תתחיל ככה. עוד צריך להתאכזב. כן? זה מין תחבולה, זה מין מלכודת שהאדם מציב בפני רבו, בפני אבא שלו, כדי שיהיה קל יותר אחר כך למרוד בו. צריך פשוט להתייחס אל האדם כעם זכות להיות בעל יצר הרע. ברגע שזה כך, אז כל אחד סולח לשני. אני אספר לכם סיפור שקשור לדווקא לענייני זוגיות. מה? כתוב, אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו, ואם לאו ידרשו מפיו. זאת, כתוב בגמרא, אם דומה הרב כמלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו. כלומר, צריך ללמוד רק אצל רב שדומה כמלאך. מסקנה, הוא צריך להיות דומה, הוא לא צריך להיות מלאך. זה מאוד חשוב. צריך להיות דומה ולא מלאך. מה? דומה. אם יש רב שיש לו מידות, לא, 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 לא. אם יש לרב מידות רעות, אסור ללמוד אצלו. זה הלכה. כתוב שפן ערוך, רב שיש לו מידות רעות, אסור ללמוד אצלו. טוב, זה קצת קשה איך להגדיר, כן? לא כל אחד יתחיל להחליט, אבל יש בזה יסוד אמיתי, כן? תלמיד חכם של מידותיו מתוקנות, יש שולחן ערוך מפורש, שחור על גבי צהוב, שאסור ללמוד מן התורה. כן. מה? לשגות, נכון. לשגות זה מותר. נכון. אתה צריך להסתכל עליו כדומה למלאך ולא מלאך. יש הבדל בין דומה לבין מלאך. זה ההבדל. מותר שיהיה טעויות. למשל חז"ל אמרו, לעולם יהיה אדם נוח כהלל ולא קפדן כשמאי. אז מה, שמאי הוא לא בסדר? שמאי הוא מצוין. מה עם הלל? גם הוא מצוין. אבל אם אתה לא במדרגה שלהם, ואתה צריך לקחת דוגמה מהם, אז תיקח דוגמה מהלל ולא משמאי. כי מה שיש אצל שמאי לא ניתן לחיקוי. זאת אומרת, יש אצל שמאי איזה משהו שצריך תיקון, שלשמאי לא מפריע בכלל להיות צדיק גמור. אבל אם אתה תלמד מזה, אז זה יקלקל אותך. לפעמים הרבה אומרים זה, שיש אדם גדול, והתלמיד הוא לא במדרגה של הרב הגדול, ואז הוא מאמץ צדדים שאצל הרב הם בסדר. רק אצלו הופכים להיות קלקול. זה דבר פשוט. צריך ללמוד את זה. לכן אמרו, אל תהיה קפדן כשמאי. שמאי היה בסדר גמור, הוא לא צריך ללמוד את המשנה הזאת.
זהינו.
כן, אלי, כן. עכשיו, אביא לכם אולי דוגמה שהיא שייכת לתחום אחר, לתחום של יחסי איש ואישה. משהו שאמר פעם הרב שלמה קרלבך. הוא אמר, מה עושה בעל שרואה שאשתו עושה טעות? תפש לה. אומר רבי שלמה קרלבך, צריך להגיד לה תודה. למה? כי אם לא היית עושה טעויות, זה אומר שאתה היית מלאך. ואם היית מלאך, אז היית בשמיים ולא בעולם הזה. ואז לא היינו מתחתנים. אז אני מודה לך על אנושיותך שאפשרה לך לעשות טעויות, ואז אנחנו יכולים להיות ביחד. ברור? אבל זה קשור לשיעור אחר, שיעור יחסים בין איש לאישה. זה לא הנושא שלנו היום. בואו קצת נעמיק קצת בקשר של הבן כלפי אביו. הבן כלפי האבא, שקצת דומה לקשר של האדם כלפי אלוהים, לפי מה שאמרנו. בספר הזוהר נאמרה הבחנה בין עבודת עבד לעבודת בן. אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא כמו עבד, או אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא כמו בן. ספר הזוהר אומר, מי שעובד כמו עבד זה רע. זה רע מאוד, יש שם כל מיני ביטויים קשים נגד עבודת עבד. מה עם הבן? או, זה טוב. מה ההבדל בין בן לבין עבד? הרי הם עושים אותו דבר. מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אבל אומר הזוהר, יש הבדל, שהבן רשאי לפשפש בגנזי אביו. הוא יכול לחפש בגנזים של אביו ולפשפש. מה פירוש הדבר? מה זה גנזי אביו? זה הכוונה של אביו. זאת אומרת, הוא רשאי לדעת למה. כלומר, העבד, האדון, כשהוא מתווה לעבד, איננו מבקש ממנו לדעת למה, אבל מהבן מבקשים גם הבנה. לכן, בן, מלשון, בינה. אין הבנה. לכן, עבד, מלשון, עובדה, מעשה. אבל יש בעיה. מצאנו, בתנך, שגדולי האומה זכו לכינוי של כבוד. העבד השם. עבדי משה. כן? עבד השם נאמר על כמה מגדולי ישראל, גדולי האומה, נקראו עבד השם. אז מה, זוהר לא יודע תנ"ך? מה? זאת אומרת שיש שלוש מדרגות. יש עבד, למעלה מזה בן, למעלה מזה עבד השם. מה זה עבד השם? זה אדם שמרוב אהבה בוחר להיות עבד. הוא כל כך מבין את כוונת הבורא, שהוא מוכן לעזוב את כל בינתו ולהימסר בידי השם. אבל מי שבכלל לא הבין מחייו, אז הוא סתם מכונה, רובוט. אז ניתן לומר שיש גם מערכת כזאת בין ההורים לבין הילדים. הילד בהתחלה עושה מה שאמרו לו, אחר כך דורשים ממנו להבין, אחר כך אומרים לו, אם אתה כל כך מבין אותי, אז עכשיו בוא נעבוד ביחד. זה עבד השם. זה עבד השם, זה מדרגה יותר, זה חיבור של האבהות עם הבנות. עם הבנות. יש דוגמה בתנך מאוד קשה של בן שמרד באביו. מי זה? אבשלום. אבשלום היה אדם יוצא מגדר הרגיל, יפה תואר, כנראה חכם, עם כושר מנהיגות, ראוי למלכות. כנראה שדוד המלך חשב עליו כמלך הבא, שהרי אחרי מעשה אמנון, אז אמנון כבר נפסל, כלאב לא יודעים מה קרה לו, אז נשאר אבשלום. ואבשלום היה רוכב ומרכבה בגילולי מלכות, 50 איש רצים לפניו. והתורה אומר, התנך אומר, ולא עצבו אביו מימיו למור, אז לא, זה נאמר על אדוניה, אני מכוון על אדוניה. אדוניה שאחריה, כשאבשלום נהרג, אז אדוניה היה לו מרכבה, 50 איש רצים לפניו. אומר הכתוב, ולא עצבו אביו מימיו למור, למה ככה עשית? ואותו ילדה אחרי אבשלום. ככה זה הפסוק, ולא עצבו אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית? ואותו ילדה אחרי אבשלום. מה זה? כנראה שדוד המלך אחרי הטראומה של אבשלום פחד, פחד ממרד חדש, ולכן כשהוא ראה שאדוניה מתנהג אולי לא כראוי, לא רצה לגרום לאדוניה למרות. לכן הוא בנה אסטרטגיה אחרת. הוא אמר, אני לא אגיד לו כלום, חבל. זה אומר שעשית טעות בכיוון אחד, שצריך לעשות טעות בכיוון השני. הוא היה צריך להגיד לו פעם אחת בחייו, מדוע ככה עשית, פעם אחת. אחרי הפעם האחת הזאת אדוניה כבר היה מבין, כי הוא היה מן הסתם אדם שראוי להבנה הזאת, הוא היה מבין בדיוק לאן דברי אביו מכוונים, והוא היה מתקן את עצמו. עוד נקודה, אני חושב שהיא חשובה, מה דורשים מילד? כלומר, מה חובת האב כלפי בנו? טעות מצויה היא לומר, אני חייב לחנך את בני למצוות. זה טעות. כי אם זה כך, אז מדוע התורה פטרה אותו ממצוות? מדוע התורה פטרה אותו ממצוות? כנראה שהגיל 13 הוא צריך לבנות משהו אחר בנפש, את המידות. וזה שאתה צריך לחנך אותו למצוות, זה כדי להקל עליו את המעבר לגיל שאחרי הבר מצווה. אבל לא בגלל שאתה מכין אותו לגיל שאחרי, אתה פטור מן העיקר של מה שעכשיו. ועכשיו הוא לחנך אותו למידות טובות, לאישיות נכונה. ברור? והמעבר וההתפתחות של האישיות היא בנויה באופן כזה, שבהתחלה, אני חושב שדיברתי על זה פה פעם, הילד רוצה רק לקבל, כי זה ככה טבע. באיזשהו שלב האדם לומד גם לתת. וכל המאבקים של תקופת הנערות זה השאלה מה האיזון בין לקבל לבין לתת. אני הזכרתי פעם שהרב אשלג זצ"ל הסביר שיש ארבעה שלבים בהתפתחות של האדם. השלב הראשון זה שהאדם רוצה לקבל על מנת לקבל, זה התינוק. אחר כך הוא רוצה לתת על מנת לקבל, זה הילד. שלב שלישי זה הנער או הנערה, הוא רוצה לתת על מנת לתת, זו התקופה האידיאליסטית, וזה מסוכן. אידיאליזם שבו אדם רק נותן ולא מקבל, זה יכול להגיע לשיגעון או להתאבדות או לגאווה. ויש השלב הרביעי, שהוא השלב המוסרי האמיתי, זה שאדם מקבל על מנת לתת. עכשיו, כשהמבוגר הגיע להכרה הזאת, הנער עוד לא הגיע לזה. אז מה קורה? תלכי לישון, מחר יש לך בגרות במתמטיקה, כבר השעה 3 בלילה. אבל אמא, אני צריכה לגמור את הקישוטים לסניף, יש לנו שבת ארגון. מה אכפת לי מהבני עקיבא שלך? לא יהיה לך בגרות ככה, אתם חסרי אידיאלים, וכמיד זה ככה איתכם, ולא אכפת לכם משום דבר. היא תורקת את הדלת, בוכים, ובסוף היא לא מצליחה בבגרות, והקישוטים לא מוכנים, ואז מאשימים אחד את השני. מה עושים? פשוט מאוד, הטענה שלה היא פשוט עוד לא יודעת, היא לא יכולה לדעת שלקבל זה על מנת לתת. יהיה לך בגרות, זה כדאי, כדי שתוכלי לעזור לאחרים. לפעמים גם ההורים לא יודעים שהבגרות זה לא בשביל עצמו. ברור? אז פשוט צריך להבהיר את הנקודה הזאת. אם צריכים לדבר 10 דקות, זה חוסך את כל הבעיות האלה למשך לפחות 4 שנים. אז כדאי מדי פעם להקדיש כמה דקות כדי להסביר עקרונות חינוכיים. לילדים יש זכות לדעת את העקרונות האלה. שלום.